חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. שקט מתוח בדרום. מאז שעות הלילה נשמר השקט בדרום, ובנוסף צהל הפחית את כמות התקיפות ברצועת עזה. ב-12 השעות האחרונות שוגרו לעבר ישראל 70 רקטות, מרביתם יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל. הרב משה פיזם, רב קהילת חב"ד בסדרות, אמר כי המבצע יוגדר כמוצלח רק אם תושמד היכולת של חמאס לשגר טילים. הוא דיבר במהדורת הבוקר עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
פה צריך להיות דבר ברור, שלא יכול להיות מעבר לגבול מדינת טרור. לא יכול להיות דבר כזה, ויש לנו כמובן את הכוח. צריכה להיות החלטה כזאת, שהדברים האלה לא יקרו, ימצאו את הדרכים, ויש דרכים, שיש דרכים, שמה שמפילים אותם ומוצאים את היכולת שלהם, לא לתת לזה להשתקן יותר לעולם. זה מה שצריך להיות.
סמי עובייד, עיתונאי מעזה, סיפר במשדר כי הלילה הזה היה שקט ביותר מאז החל המבצע.
זה לילה הראשון שיש שקט יחסי, כן? וזהו, אחרי 10 ימים של בומים, תקיפות עם כל מיני כיוונים, אלוואי שאנחנו נגיעים לתהדי. אין אחד בעזה שהוא רוצה לחימה. חיים, התושבים בעזה לא ידברו, למה הם מפחדים מחמאס?
פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי צהל המשיך הלילה בתקיפות של יעדי חמאס, בעיקר בדרום רצועת עזה. בין היתר תקף צהל מחסן אמצעי לחימה שהיה בביתו של שר המשפטים לשעבר ברצועה, ותשתיות צבאיות בבתי בכירים נוספים בחמאס. עוד המשיך צהל בתקיפות נגד עשרות מנהרות תת-קרקעיות בעזה. גם ברחבי יהודה ושומרון ביצע הלילה צהל גל מעצרים של בכירי חמאס. בין העצורים בכיר חמאס נאיף רג'וב, אחיו של בכיר פתח ג'יבריל רג'וב. נרתמים להשבת הבנים. עובדי חברת החשמל הודיעו הבוקר כי כאות הזדהות ותמיכה במאבק להשבת הבנים הדר גולדין, אוברון שאול ואבירה מנגיסטו, אין בכוונתם לתקן ולהחזיר את קווי החשמל לעזה. אתמול התקיימה הפגנת מחאה בירושלים בהשתתפות מאות בני נוער שקראו לממשלה לא לסיים את המבצע עד להחזרת הבנים. הלחץ האמריקני על ישראל להביא לרגיעה גובר. הנשיא ביידן שוחח אתמול שוב עם ראש הממשלה נתניהו ודחק בו לסיים את המבצע. בהודעה שפרסם נתניהו לאחר השיחה עם ביידן, הוא הבהיר כי הוא נחוש להמשיך במבצע עד להשגת יעדו. גם שר החוץ האמריקני בלינקן שוחח שוב עם שר החוץ אשכנזי, והדגיש בפניו כי הממשל בוושינגטון רוצה לראות הפחתה בהסלמה. האסורים בבית הכנסת של חסידות קרלין, שני עובדים במועצה המקומית גבעת זאב שנעצרו בחשד לגרימת מוות ברשלנות בקריסת הטריבונה בבית הכנסת של חסידות קרלין בערב חג השבועות, יובאו היום לדיון בבית משפט השלום בתל אביב. על פי החשד, השניים שעסקו בתחומי הבינוי והבטיחות במועצה לא פעלו למניעת האירוע ואף אישרו את מתווה קיומו. במהלך האירוע קרסה טריבונה שגרמה למותם של הנער מאיר גלויברמן בן ה-13 והרב מרדכי בנימין רובינשטיין בן ה-23, ולפתיעתם של כ-220 בני אדם בדרגות חומרה שונות. המרוץ לנשיאות המדינה, עם תום המועד להגשת המועמדות, השיגו שני מועמדים את מספר החתימות הדרוש, מדווח כתבנו בכנסת אבי רבינה.
יושב ראש הסוכנות היהודית יצחק הרצוג והמועמדת שהגיעה מחוץ לפוליטיקה מרים פרץ הם שני המועמדים לתפקיד נשיא המדינה. אמש בחצות תם המועד האחרון להגשת חתימות של 10 חברי כנסת לפחות למזכירות הכנסת. הבחירות החשאיות שבהן מצביעים כל חברי הכנסת התקיימו בשני ביוני כ' בציוון. במפלגות החרדיות התמחו ביצחק הרצוג, בחלק מהמפלגות הודיעו כי יגבשו החלטה בימים הקרובים, במפלגת העבודה יקיימו ביום שני התייעצות סיעתית ולאחר מכן יחליטו כיצד לפעול, בליכוד לעומת זאת הודיעו כי יינתן חופש הצבעה.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית היום חם מהרגיל, מחר ירדו הטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שמנו עליכם שעה שנייה של מהדורת הבוקר, סוף השבוע. תודה לעורך אבי גדלוביץ, טכנאי השידור מוטי קופר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. ינקלה.
שוב, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים שמצטרפים.
בואו נסגור את הנושא הקודם. הנשיא הבא של מדינת ישראל, זה נכון תפקיד רק סמלי. שני המועמדים ראויים, היו כמה מועמדים שנשרו בדרך, סמי שמעון, נכון? היה כמה...
היה את יהודה גליק.
יהודה גליק. אני מאוד מסכים איתך שתנועת ש"ס צריכה לפחות ברמת האמירה שהיא מציגה את מייצגת את הציבור המזרחי, לבוא ולומר אנחנו תומכים במזרחי. בנושא הזה אבל של מרים פרץ, היא ראויה מאוד, אם ששיקלה את בניה, אשת חינוך מעורכת וכו' וכו'.
אגב, גם אנחנו כחרדים היא גם דתייה.
נכון. יש דיון, אני לא יודע, זו שאלה יכול להיות שהיא הלכתית, האם הם יכולים לצאת בפומבי ולבוא ולתמוך, כי אז יעלו כל מיני שאלות, למה בנשיאות אתם תומכים, בכנסת לא, כל מיני דברים כאלה, שיכול להיות שזה נושא לפתוח אותם, לא יודע.
תפקיד ייצוגי בלבד.
יכול להיות, כתוב, התחלתי לומר את זה מקודם, כתוב, ושום תשים עליך מלך ולא מלכה, זכורים לנו בהיסטוריה, היה כמה, שלום ציון המלכה, שדווקא היא זכורה לטוב.
אוקיי, אבל אנחנו מדברים פה על תפקיד שהוא סמלי בלבד. אני לא רואה...
אתה אומר שגם בתפקיד סמלי, היו צריכים לבוא ולומר, אנחנו תומכים במזרחי, לא קשור למרים פרץ, גם אם היה קוראים לו אברהם פרץ.
שמעון שטרית, כמעט התמוד, כן, בוודאי, לדעתי.
אוקיי, בנושא הזה אני מסכים. כן. צריכים לתמוך, בסדר, זה לגיטימי.
שיש שוויון, שיש שוויון, ראש ממשלה ספרדי כבר היה.
שאומר את זה בן אדם בשם פרידמן, זה מעניין.
רגע, ראש ממשלה, לא, מה זה מעניין? כי תכל'ס, זה האמת, תגיד לי, ראש ממשלה ספרדי היה כבר? בתפקידים בכירים היו כמעט כולם.
כן, נשיא היה, ראש ממשלה לא.
היה אופציה אגב עכשיו.
של מי?
אריה דרי. אם בנט עם שש מנדטים רוצה להיות ראש ממשלה,
אני לא יודע, אני בכלל שמעתי לפני שבוע שהציעו לגדעון סער להיות ראשון ברוטציה. הוא חצי. לא, זה גם משהו.
זה די בדמיונות שלו.
טוב, תגיד לי, אתה מודאג מהנפילה של הביטקוין?
שמע, אני לשמחת, כי אני אגיד לך למה, אני צוחק וכואב בו זמנית. לשמחתי, אני לא בעניין של האימורים האלה. תכלס, זה שוק אימורים חוקי, אבל זה שוק אימורים לכל דבר.
אימורים על מטבע, אתה...
אימורים על מטבעות, ותשמע, וזה לא רק הביטקוין, זה עוד מטבעות אחרים, והאמת שאולי צריכים לדבר על זה עוד ועוד, יש ציבור גדול, פה
למה לדבר? מה יש לנו?
אני אגיד לך למה, כי ציבור של, של, של אברכים צעירים, ולא רק אברכים, גם אנשי עסקים משלנו, שפשוט התחילו להמר בזה. הם לא מבינים בזה מספיק, הם לא יודעים שמה שהיה הוא שיהיה.
השוק מה יש להבין? זה מטבע ספקולטיבי. ואם יש לו קליינטים, אז הוא עולה, ואם אין.
ונהיה פה סחף בציבור, בוא תקנה ביטקוין, בוא תקנה ביטקוין, אנשים מציעים אחד לשני, בוא תקנה מרוויחים, תראה כמה זה עלה, זה הגיע ל-40 ומשהו אלף דולר.
60 כבר, כן.
עוד מעט מטפס ל-70, וכמה זה היום?
40, 35,
אנשים הפסידו, לא רוצה... 40. אם אני אתבטא בעדינות, אנשים הפסידו את המכנסיים שלהם. אתמול בלילה.
טוב, אז מכאן הקריאה שלנו שוב, אל תאמרו על דברים ספקולטיביים ועל שטויות, גם לא על מטבע חוץ, אנחנו זוכרים את פישמן כמה כסף
רוצים. לגמרי לא, למה להאמר?
טוב, בואו נחזור לעניינים המעניינים שלנו, ובוקר טוב לזה שהתחיל את האינטיפאדה השלישית. אתה רוצה לנחש מי זה?
שמע, אני יודע שהוא, מבחינתי הוא יכיר התוכנית.
אז אתה יודע מי זה.
אבל מה אני אעשה? הוא גורם עציס. אני לא יודע מה לעשות.
איתמר בן גביר בוקר טוב. חבר הכנסת איתמר בן גביר בוקר טוב.
חברים, אתם לא מעודכנים.
מה?
יש גילוי עכשיו שאני נולדתי במלחמת השחרור, ועכשיו כל ההיסטוריונים מסתירים שבגללי...
הכל התחיל...
שמע, זה ש... תשמע, אבל בגלל שפתחנו בנושא הזה, אני חייב לשמוע את דעתך ועמדתך הברורה.
רגע, 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 למה אתה מסתובב עם האבטחים? לא, קודם כל אני חייב להבין את זה.
הנה הסיבה, לא, אבל זה אחד ועוד אחד. רגע, למה, אתה לא באמת חושב שאם אתה הולך היום ומסתובב בלוד, זה באמת גורם עציס, זה לא זמן לרקיעה?
סליחה, במדינת ישראל? לא הבנתי, לא,
לא, לא, אני רוצה לשמוע.
איתה מרחקה, לא הבנתי. הוא מסתובב במדינת ישראל, אתה אומר לו שהוא מציס, לא, ומה אתה רוצה?
מה זה מה לעשות? זה עובדה, הוא מסתובב בלוד, איפה הוא מסתובב?
מה זה בלוד? הוא מסתובב בתוך מדינת ישראל, בגוש דן.
חבר'ה, אתם צודקים, אני הסתובבתי בחברון, אמרו שזה מציס, בלוד זה גם מציס, רמלה זה מציס, אקו זה, אתם יודעים מה יש לי חדשות בשבילכם, גם בני ברק זה מציס, אתם יודעים איפה אנחנו לא נציס אם נהיה בים? כל מי שאומר שאנחנו מציסים, יגיד שזה בסדר, בים הם מוכנים שאנחנו...
טוב, אבל בנימה יותר רצינית, רגע, יש מצב מתיחות, במצב מתיחות לא עושים את כל מה שאתה רגיל לעשות באופן, ברגיל. ולמה אתה, ולמה אתה צריך לבוא?
בנימה רצינית, אני חבר כנסת, אני נבחר ציבור. קוראים לי אנשים בשמעון הצדיק, אומרים לי, פוגעים בנו והמשטרה לא באה. קוראים לי אנשים בלוד, אומרים, החיים שלנו הפכו לחיי בלעות. אין רגע אחד שאנחנו לא יוצאים מהבית וזורקים עלינו בכתבים ואבנים. קוראים לי באקו, אומרים, המשטרה פשטה רגל, אף אחד לא מתפקד. התפקיד שלי כחבר כנסת זה להישאר בבית, או לרוץ למקומות האלה, ולעזור לאנשים הצדיקים האלה. ולתת להם סיוע, מה שאתה אומר, זה התפקיד שלי, בשביל מה בחרו בי?
תגיד, מה אתה אומר על האמירה של המפכ"ל שיש טרוריסטים משני הצדדים?
האמירה הזויה, האמירה הזויה, תראו, אגב, לגבי האמירה שאני מחולל אינטיפאדה, המפכ"ל טען שזה לא נכון שהוא לא אמר דבר כזה, אבל אני חייב להגיד, אחרי ששמעתי את האמירה שלו על הטרוריסטים משני הצדדים, אני חושב שהוא כן אמר דבר כזה, וזה מוכיח על פשוט התנתקות, ניתוק מהמציאות. שני צדדים? יש כאן באמת שני צדדים למשוואה? יש כאן צד אחד, ואני לא אומר כל הערבים, אבל יש צד אחד שזורק בקבוקי תבערה, ואבנים, ומתפרע, ומרביץ, וצד שני, שעל כל 100-200 לינצ'ים שעושים ביהודי, יש לנו אירוע חמוך שלעצמו, אגב, בבת ים. אז לבוא ולעשות השוואה, זה השוואה אומללה, ואתם יודעים, הביקורת שלי זה לא על המפכ"ל, הביקורת שלי זה קודם כל על מי, על הדרג המדיני. הדרג המדיני היה צריך לקרוא לו ולהגיד לו, אדוני, תוך שבוע אם אתה לא משנה את הדרכים שלך, אתה הולך הביתה.
שמע, אני אגיד לך משהו, ראיתי השבוע, או כן, השבוע, בסוף שבוע שעבר, ראיון שלך בחדשות, ואני חייב להגיד לך, אפילו הרצתי אותך על איך עמדת בגבורה מול אולפן שלם. הייתה אחת, יושב ראש מרץ, שאיך שאתה נכנסת, התחלת לדבר, היא קמה ויצאה. הייתה עוד אחת שמה שאמרה, אם הייתי יכולה לצאת, הייתי יוצאת. ואתה עמדת על שלך, חד משמעי.
כן, כן, זה אגב לא מפתיע בגלל זה שהשמאל עכשיו פתח בקמפיין להוציא אותי מהאולפנים, כל הילדד יניבים וכל אלה למיניהם, הם מוטרדים, כי באמת אני אומר להם את האמת באולפנים, אין להם מה להשיב. אגב, שימי זה והצביעו אותי.
הם מוטרדים כי גם הם תפרו חליפות, הם היו בטוחים שהם, כרגע הם כבר בממשלה משלהם.
כן, כן, זה הכי, הכי מענה. שימי לב אגב לתמר זנדברג, לצביעות הזאת, אתם מבינים? היא לא מוכנה לשבת איתי, תשים לי אדם מישהו של החמאס.
מחבל חופשי, מחבלים חופשי.
כן, חופשי, חופשי.
אני אבל חייב לשאול אותך באמת, בנימה רצינית, אולי לצד הפעילות שאתה עושה, גם צריך לעשות פעילות של פיוס, ולבוא ולשבת עם אותם אנשים, לשמוע מה הם רוצים, גם אנשים בלוד, גם אנשים, לא יודע, ברמלה, באקו, ולנסות אולי להרגיע את השטח.
אני, יש לי אפס סובלנות לאנשים שרוצים לרצוח טעם שלי. אני לא חושב שכשמישהו רוצה לרצוח טעם שלי ולפגוע בנו, צריך לעשות איתו איזשהו מסע ומתן. אתם מכירים את המדרש על עשיו הרשע, שעשיו בא ועושה מסע ומתן עם בני יעקב, אם לקבור את יעקב או לא, בא שם חושים בן דן, אומר, אין דבר כזה, אם רשעים לא עושים מסע ומתן. ואני אומר את זה גם בנושא שלנו.
אבל בסוף הם אזרחים כאן שנחיה איתם עוד עשרות שנים. הם לא אנשים שאפשר...
אני לא אומר כולם, יש מתוכם כאלה שאין שום בעיה לדבר איתם ולשבת איתם, ואני מאחל לנו ולהם הרבה שנים ביחד. אבל אלה, קח את הדוגמה, את האימאם הזה בלוט, שאומר לך בצורה הכי מפורשת, הוא רוצה לפגוע ביהודים, הוא המטרה שלו זה להרוג כמה שיותר יהודים וישראלים.
איך הוא לא עצור? אגב, איך הוא לא עצור?
אתה שואל שאלה כל כך נכונה, ואני שואל אותה בכנסת, ועד לרגע זה לא קיבלתי תשובה. עד לרגע זה אני לא מבין איך יכול להיות. אגב, בזמנו אתם זוכרים שהרבנים, שגדולי הדור שלנו, הרב אליהו והרב יעקב יוסף, הרב דוב ליאור, נתנו הסכמות לספר, רק הזמינו אותם בחקירה, חקרו אותם, אמרה המשטרה, לא אכפת לנו רבנים, לא רבנים, איפה סובלנות?
אבל מי אתה רוצה שיחקור הפעם? הפרקליטים הערבים מסרבים לטפל בתיקים האלה. זה מצחיק.
זה אחד הדברים, לא דיברנו על זה בשידור, זה אחד הדברים ההזויים.
זה עצוב של דבר כזה, יש פרקליטים שהם מסרבים לטפל בדבר כזה, הם לא צריכים להיות בפרקליטות, והם שוטרים שמסרבים לטפל באכיפת חוק, הם לא צריכים להיות שוטרים במשטרת ישראל. ואני הייתי מצפה מראש הממשלה ומהשר לביטחון פנים, שהם בעלי הבית אמורים להיות, לבוא, לדפוק על השולחן, לדרוש את המעצר של האימאם, לדרוש את המעצר של כל המסיתים וכל אלה שפוגעים במדינת ישראל. ואתם יודעים מה, אנחנו באמת מתנהגים בצורה לא נורמלית, אז מה הפלא שפוגעים בנו פעם אחר פעם?
תגיד לי, אתה באמת חושש לחייך? שהוצמדה לך הבטחה?
אני זימנו אותי מלשכת צין הכנסת לשיחה. אני לא מכיר, אני לא, הרי לא איש מודיעין ולא איש משטרה ולא איש ביטחון, אבל כן קיבלתי מקצין הכנסת שיש התראות על החיים שלי, כן קיבלתי מקצין הכנסת שיש איומים מפורשים, ואני אומר בצורה הכי חד משמעית, זה לא מפחיד אותי. אני אמשיך להיות ברמלה.
איתי, בוא נקליט אותו כמה רעיונות מראש.
אני אמשיך להיות ברמלה, ואמשיך בלעוד, להמשיך ללכת ולהגן על העם שלי, זה התפקיד שלי וזה מה שאני צריך לעשות, ומי שצריך לחשוש זה דווקא אלה, אני במדינה נורמלית, כן, לכן אני קורא למשטרה שתתחיל לפעול נגד אלה שמאיימים, תתחיל לפעול נגד אלה שמציסים, זה התפקיד של המשטרה. אני עצמי אמשיך במה שאני עושה.
בוא נדבר שנייה רגע פוליטיקה. אתה חושב שתקום ממשלה או בחירות חמש?
אני מאוד מאוד מקווה שתקום ממשלה, בסופו של דבר.
איך, איזה ממשלה?
אתם צודקים כרגע, זה נראה לא פשוט, אבל מצד שני אני זוכר דבר אחד, ותזכרו גם אתם. בסוף לגדעון סער אין אינטרס ללכת לבחירות. בסוף גדעון סער גם יודע שאם הוא הולך לבחירות הוא יכול להתרסק.
הוא משוריין עם לפיד, לא נכון. הוא משוריין עם לפיד,
אני חושב שגם אם הוא יהיה משוריין עם לפיד, מה הוא יקבל אצל לפיד? כמה מנדטים הוא יקבל? הוא יקבל 6 מנדטים ב-20 הראשונים, מה פתאום? ולכן אני אומר, אני מעריך שיש לזה סיכוי. גם בנט, אגב, יודע שאם הוא הולך לבחירות, הוא לא קיים פוליטית, ולכן אני מקווה ומאמין שהם ייקחו את האחריות. אגב, היום לפי, כי אתם יודעים, לפני חודש שאלו אותנו על מנסור עבאס, היום...
לא רלוונטי, כנראה.
כן, אני חייב להגיד שאפילו אני מודה על האמת, אפילו אני שאלתי אותך אפילו.
נכון.
חד משמעי, אני... כן.
טוב, תגיד לי במילה, אנחנו פשוט חייבים להתקדם במילה אחת, מרים פרץ או יצחק הרצוג?
תראה, אנחנו...
מה?
על הכל יש לך תשובה? בום, פתאום אתה תגוע, מה קרה?
על הכל יש לי תשובה, משום, הנה, אני נותן לכם את התשובה הכי אמיתית. אנחנו עדיין לא ישבנו וקיבשנו החלטה בשיעה. מה בדיוק אנחנו
עושים? אתה, במי אתה נוטה? מה אתה נוטה?
אני רוצה לשמוע את שניהם. אני רוצה, לא שמעתי לא את מיגיאם הרצוג. לא שמעתי את מיגיאם פרץ, אני רוצה לשמוע אותה. אני רוצה לשמוע מה היא עושה, מה היא רוצה לעשות, מה החזון שלה. אני לא מצביע לפני שאני יודע מה המועמדים שמתמודדים רוצים לעשות.
איתמר בן גביר,
אני אפוצץ את ההחלטה שלי.
חבר הכנסת איתמר בן גביר, תודה רבה, אבל שנייה, אתה בקושי חודש-חודשיים חבר כנסת, אבל אתה מתראיין כאילו אתה 200 שנה שם.
הוא מתראיין עוד לפני שהוא חבר כנסת, הכל בסדר. איתמר בן גביר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, להתראה, שלום שלום.
עכשיו בוקר טוב למפכ"ל לשעבר אסף חפץ.
כן, בוקר טוב.
אני מניח שאתה מסתכל על המצב במדינת ישראל, אני לא מדבר על מה שקורה מרצועת עזה למדינה, אלא המצב בתוך המדינה, ואנחנו שומעים את המפכ"ל עם כל מיני אמירות. הייתי רוצה ככה מזווית של אדם שהיה בתפקיד הזה, מה עמדתך קודם כל בצורה רוחבית על מה שקורה עכשיו?
תשמע, אתה שאלתי לגבי האמירות של המפכ"ל, אני הייתי אומר בדיוק אותו דבר, אני לא יודע מה רוצים ממנו. הוא מפכ"ל של מדינת ישראל, גם של היהודים, גם של הערבים, גם של הדרוזים, גם של הבדואים. מה אתם רוצים שהוא יגיד? זה בדיוק מה שהוא צריך להגיד, ובדיוק מה שאני הייתי.
כן, אבל לקחת אירוע אחד שקרה מצער מאוד ומגונה שישראלים עשו לערבי, לעומת עשרות אירועים הפוכים, אתה יודע, הסימטריה פה...
למה אתה תשמע, הוא כמפכ"ל לא צריך להיכנס לזה, זה כבר עניין פוליטי, הוא לא צריך להיכנס לזה, הוא צריך לטפל בכל העבריינים מכל הכיוונים. ובצדק הוא לא נכנס לזה, הוא היה באירוע שמטרתו להשכין שלום בלוד, אני לא מבין מה אתם רוצים ממנו. אני חושב שהוא עשה בסדר גמור, אני חושב שמה שהשר עשה זה בושה, שהוא התנפל עליו, אין לי מילים...
הם היו צריכים לתת לו גיבוי?
רק באותו יום, באותו יום שיצא עליו ביקורת, אז הוא פתח את הפה, עד אז הוא היה בשקט גמור.
איזה, מי?
המפכ"ל, המפכ"ל. באותו יום שבן גביר יצא, שהוא היה פה קודם, באותו יום שהוא יצא עליו, באותו יום בערב הוא הודיע שהוא חלק מהאשמים בבלגן הזה.
אני...
זה נראה כמו נקמנות.
אני לא דובר של המפכ"ל, אני לא יודע בדיוק מתי הוא מדבר, אני חושב שמה שהיה בפגישה הזאת, בהחלט, נכון. הוא מפכ"ל של כולם, גם של הערבים וגם של היהודים וגם של הבדואים, של כולם. וזה מה שהוא צריך להגיד. מה רוצים ממנו? אני מגבה אותו לחלוטין. זה שהשר קפץ עליו, בסדר גמור.
טוב, זה היה בעניין הזה של האמירות, אבל אני חייב לשאול אותך על המצב בפועל, בשטח, בלוד, באקו, ברמלה. המצב הזה הוא לא כישלון של המשטרה? העובדה שאני ואתה לא יכולים להסתובב שם, לנסוע ברכב?
ביפו?
כרגע, לדעתי, המצב הוא תחת שליטה. המצב הוא לא כרגע, מה שאתה אומר.
מה זה לא כרגע? אתה מוכן לבוא איתי עכשיו לסיבוב? מה זה כרגע?
בהחלט, בהחלט. אין שום בעיה לנסוע כרגע. אני חושב שהעניינים נרגעו.
אוקיי, והמצב לפני יומיים?
יש פריסה גדולה של כוחות משמר הגבול. אני, מה שאני טענתי כל הזמן, שהם הגיבו באיחור של 24 שעות, 48 שעות, היו צריכים להעביר כבר מיד, ברגע שראו שיש התפתחויות אפילו לפני זה, בתחילת המודיעין, את כוחות מג"ב מיהודה ושומרון, לרשותה של משטרת ישראל, ליצור עתודות גדולות, ולהיות...
השאלה אם הבעיה... אסף חפץ, השאלה אם הבעיה היא העתודות, או שהשוטרים מספרים שאסרו עליהם לראות בנשק חם, ששרפו להם ניידות ואין להם מה לעשות, הם פשוט צריכים לברוח. אולי השאלה זה בפקודות, לא בדיוק בכוח האדם.
לא, לא, לא. אני חושב שהבעיה היא בריכוזי כוחות. ברגע שיש הפגנות כאלה ברגשים גדולים, אתה צריך ריכוזים גדולים, ומכיוון שאין מספיק כוחות, אתה צריך לפעול במודיעין, נכון? שיהיה לך מה שנקרא גמישות ויכולת ריכוז מעמד, כלומר להביא כוחות לא בזמן ההפגנה, לפניה בשעה.
אבל בתקופתך יכל לקרוא מצב, בתקופתך יכל לקרוא מצב,
למש... כן,
בבקשה.
צריך להיות לך כוחות גדולים, זמינים, ברכבים, באוטובוסים, whatever. אם מודיעין נכון, אתה צריך להקדים אותם בשעה ולא לאחר בשעתיים, שלוש או אפילו ביום. ופה לדעתי הייתה איזשהו... תרבול של עבודת המשטרה, אני לא חושב שחסרים להם, אין בעיה של פקודות ואין בעיה של שימוש באמצעים כאלו או אחרים. ברגע שיש סכנה לאזרחים או סכנה לשוטרים, מי שמפעיל נשק, הם גם רשאים להפעיל נשק. אני לא רואה פה את הבעיה.
קרה בתקופתך מקרה כמו שהיה שבוע שעבר באקו, הזמינו משטרה, ומשטרה אמרה, ויש הקלטת שיחה כזאת, שהם מפחדים להגיע לשם.
אני לא שמעתי, גם עכשיו לא שמעתי דבר כזה. אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אז אני יכול להביא לך ציטוט?
צריך לבדוק מה קורה שם, אני לא שמעתי על זה. פעם ראשונה שאני שומע ששוטרים מפחדים להגיע. תראה, אם הם, אם, 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 הם צריכים להיות עם מספיק כוחות, אם הם ניידת, שהולכת מול אלף איש, אז זה לא חוכמה.
כן, אז כמו שאתה אומר, לצבור כוח, אי אפשר לבוא ככה למקום...
נכון, נכון, לצבור כוח, צריך מודיעין מוקדם, צריך שיהיה זמינות של כוחות, ולהביא אותם לאתר המתאים, בזמן המתאים.
בנושא אחר לגמרי, מה דעתך על אסון במירון? צריך לעשות, בהספיקה ועדת בדיקה, או שצריך לזה ועדת חקירה? ממלכתית.
ברור שוועדת חקירה ממלכתית, תראה את האירוע שהיה בחג השבועות בגבעת זאב. זה הכל אותו דבר.
מה זה אותו דבר?
מירון, זה בעיה של כל המגזר החרדי וההצטופפויות שלו. ולא רק מגזר חרדי, גם יש מגזרים אחרים שמצטופפים. צריך לטפל בבעיה הזאת רק על ידי ועדת חקירה ממלכתית. לגבי מירון עצמו, צריך להקים... ושמעתי שיש מקום שם לא רחוק 3-4 קילומטר מהמקום או קילומטר, להקים שם אצטדיון ש-30, 40 אלף, 50 אלף, אצטדיון יש לו תכונה שיכול להכניס הרבה ולהוציא הרבה.
נכון, אבל למה זה קשור?
אני בעד רם כזה.
לא, אני בעד שיקימו כמה אצטדיונים, אין שום בעיה, יקלטו 100-200 אלף איש, הכל בסדר. השאלה מה זה קשור לוועדת חקירה ממלכתית או לא ממלכתית? מה... כאילו, אני חושב שאם אנחנו רוצים לקבל את האמון של הציבור גם, אנחנו צריכים לעשות איזושהי ועדה, אתה יודע, בשיתוף עם הנציגים בכנסת והנציגים ברשויות, לא יודע, משהו שהציבור יבוא ויאמר, אוקיי, מישהו כאן רוצה לעשות משהו טוב בשבילי, ועל מנת שאני אוכל לשלוח את ילדיי למירון ולהיות רגוע, לעתיד אני מדבר, אז זה מה שמעניין אותי, פחות מעניין אותי העריפת ראשים אחורה.
אתה אני לא מדבר על הרפת מריה, אני מדבר על הפקת לקחים. הפקת לקחים הכי טוב תעשה ועדת חקירה ממלכתית. שתחקור גם את המערכת הפוליטית, גם את המערכת המבצעית, גם את המערכת הרגולרית, את כולם. ויש פה בעיה ארצית שהיא חודרת לכל המערכת הפוליטית, למפלגות, לחרדים, לחוסר הציות שלהם לחוקים.
צודק, ממתי עניין בטיחות נהיה קשור לרבנים? אתה צודק?
כשרבנים עושים אירוע, חייב להיות, הם מתחייבים לדאוג גם לבטיחות, לראות שיש בטיחות.
אני די בטוח וראיתי שהיה אישורים של מהנדסים, גם באירוע בגבעת זאב וגם במירון.
בגבעת זאב לא היה שום אירוע, לא היה שום אישור של מהנדסים. במירון, אני חושב, אני מעריך שהיה עם הגבלות כאלה אחרות של אנשים, של כמויות. אבל בגבעת זאב לא היה בכלל אישור של מהנדסים. אי אפשר לתת אישור של מהנדסים על פיגומים כאלה. הלובים. תראה, כל התופעה, כל הנוהג של התכנסות והתדחקות במגזר החרדי, מישהו ברמה של ועדת חקירה ממלכתית צריכה לתת את הדעת על זה, לקבוע סייגים, לקבוע פרמטרים, ולמנוע את האפשרות שיהיה עוד אירוע, כי אנחנו רואים מירון, הנה עוד אירוע, יהיה עוד אירוע. הרי הם נדחקים ונדחסים במקומות שהם לא בטוחים, ולדעתי רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לעסוק בה רוחב היריעה של כל הבעיה הזאת, שזה גם פוליטי, גם אמרתי, גם של תקנות וגם של מערכת משטרה ומערכת מערכת החוק.
כן, הדברים ברורים. המפכ"ל לשעבר אסף חפץ, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה.
פרסומות מיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. אבא, אמא, תודו לנו אחר כך. עכשיו, בשביל ההצלחה של הילדים, אתם חייבים את הסינון של אינטרנט רימון בבית. כולנו רוצים שהילדים שלנו יצליחו, שיהיו ילדים טובים וערכיים יותר, רק עם סינון איכותי לאינטרנט, תהיו בדרך להצלחה שלהם. אינטרנט רימון, בהצעה לקיץ. ספק פלוס תשתית ב-99 שקלים לחודש בלבד. התקשרו עכשיו, 1-800-222-234. למצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. טוסט עם גבינת עמק נמסה ו... טעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה. מצילים נפשות, מתברכים בברכת גדולי ישראל וזוכים בדופלקס חלומי. חייגו עכשיו להגרלה הגדולה של בית חם, כוכבית 61-63. עצמו עיניים, דמיינו אתכם על מזרן ממש ממש נוח. שכבת פינוק מלטפת, קפיצים מבודדים, עוטפים ותומכים, בד נעים ורח. עכשיו פיתחו את העיניים. כל מה שחלמתם, כל מה שדמיינתם, כל מה שרציתם, קיים במזרן ענבר של רשת חלומות. ועכשיו במחירים מיוחדים, החל מ-1,800 שקלים. סניפי חלומות, סניף מרכזי, יד חרוצים 14 ירושלים, וסניף מעלה אדומים ברחוב אופירה 16. חלומות מזרנים אורתופדיים. צלצלו והזמינו עכשיו, 077-555-0018. נופש הבוטיק לבטומי שבגיאורגיה, עם שלל טיולים ואטרקציות. הנופש יתקיים בעזרת השם ב-25 במאי, 6 ימים, 5 לילות, במלון הפאר קולוסיאום, גלת כשר למהדרין, ועם הפייטן של המדינה אליה וב, ואומן החיקויים יהודה שוקרון, והרב גדול מזכה הרבים. מהרו וחייגו כעת, 050-389-4740, 050-389-4740.
סובלים מהפרעות קשב וריכוז? אימון מוחי באלפה בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
יום אחד נפתח פה שידור, אם תהיה ועדה כמו שאתה רוצה, או כמו שאסף חפץ אמר מקודם, ונקריא את מסקנותיה, יהיו בה מסקנות ועדת החקירה, ככה בתמצית, אשמים, שר הדתות, שאישר אירוע כזה שזה לא תחתיו, משטרת אוקיי. ישראל שלא מנע כניסה של מתפללים, המקומות הקדושים שלא עשו אצטדיונים, כן, אולי משרד התחבורה שהביא יותר מדי אנשים, לא יודע, סתם אני צוחק, זה עצוב, כן, שאנחנו צריכים את זה, אבל אני לא בטוח שנראה שם את העניין הזה קדימה, להסתכל על העתיד.
בטח שנראה. כן? נראה המלצות קדימה, ונראה מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות.
כלומר, לא את המחדלים אחורה רק, אלא גם, גם איך
וגם,
הפתרון...
גם וגם, ולכן האופציה לדעתי חייבת להיות רק ועדה חיצונית.
טוב, אוקיי. אז זה מוקלט, כמו שאנחנו תמיד רגילים לומר, ואנחנו נשמע את זה בעוד שנה, שנתיים, מתי שציים הוועדה את מלאכתה. עכשיו, נאמר בוקר טוב למי? ישי כהן על הקו, ואבי גרינצייג, שלום.
בוקר טוב.
אתם תהיו הפרשנים שלנו, קודם כל השאלה של ינקלה הבוקר, איך שהוא הגיע לפה, זה, מי אתה רוצה להתחיל אבל בשאלה הזאת?
האמת עם אבי גרינצייג.
אבי גרינצייג, למה שס לא תומכת? במרים פרץ, שס מניפה את דגל המזרחיות, שס מייצגת את המזרחים, יש כאן אשכנזי,
שס מתלוננת, של... בדרך כלל היא מתלוננת, למה לא נתנו להם להדליק מסועה וכו', ואיך אמר ביטאי, אפילו על השטרות אין אותם, יש הזדמנות, למה לא לתת לנסיעה?
טוב, תן לאבי, נו, מה?
ואני אענה לך תשובה כפולה על זה. קודם כל, אני חושב ששס כבר בוגרת מספיק מכדי להסתכל על כל בן אדם ועל כל מינוי רק דרך הפריזמה של מה המוצא שלו. דבר ראשון, ואני חושב שיש
לו... בזה חולק עליך, כבר חולק עליך, מה פתאום? לפני חודשיים, הרי דרי צעק, למה לא נתנו להוא להדליק מסועה? על מה אתה מדבר?
שס נטשה את המערך המזרחי,
על משהו שלא קשור בכלל לחרדים.
אני מגיע, ינקל, אני מגיע לחלק
השני. אז אל תדליק אותי סתם על הבוקר, אבי.
יש לשס יש עוד שיקולים, למשל היא גם מפלגה חרדית, עכשיו צריך לזכור עוד משהו, הרצוג כיושב ראש מפלגה היה מאוד מאוד פייר עם החרדים, מאוד באמת היה מאוד הוגן, לא לקח למקום של הסתה ולמקום שאנחנו רואים ראשי מפלגות אחרים לוקחים, ואנחנו יודעים כמה קל וכמה רווח ומנדטים זה לקחת דברים למקומות האלה.
רגע, צריך לתגמל אותו על זה, אנחנו מדברים על הנושא המזרחי, לא על אם הוא בן אדם טוב, שניהם ראויים.
לדעתי יש עניין גדול במפלגות החרדיות להראות גם לשדר שראש מפלגה, או בכלל חבר כנסת, שיהיה ישר והגון עם הציבור החרדי, אז כשיש הזדמנות לתגמל אותו, גם עושים את זה.
נו, אבל את זה אנחנו יודעים מליברמן ולפיד, שאותם לא נתגמל. אוקיי, אישי,
לא מסכים עם המשלות האלה.
רגע, בוא עוד רגע.
רגע, בוא נזכור עוד משהו. במציאות בסוף, ההצבעה היא חשאית, וכנראה מרים פרץ תקבל איזה כמה עשרות קולות, גם אם הסיכויים לנצח לא נראים לגבוהים, ואני מבטיח לך שאף אחד לעולם לא ידע מה שס
הצביע. לא, אבל אבי, אבל אין לי בעיה ששס יתמכו בפומבית ובקלפי מאחורי הפרגוד יעשו מה שהם רוצים. זה הצהרתי.
לא, אבל אם...
טוב, בוא נשמע את אישה.
למה להגיד שתמכת במועמד שהפסיד?
זה הבעיה. אוקיי, אישי כהן, בוקר טוב.
בוקר טוב. מה שומכם, אתם מאזנים שאחרי שעות ארוכות, כמעט למעלה משמונה שעות, אם אני לא טועה, שלא בוצע ירי לעבר הדרום, ממש ברגעים האלו שיגורים לעבר יישובי עוטף עזה, בשביל קצת פרופוציות שאנחנו מדברים על נושאים אחרים.
כן, מקודם היה פה גם עיתונאי עזתי, סמי עובייד, שאמר שגם ישראל תוקפת ממש ברגעים אלו בעזה.
כן, אתה עכשיו קצת את הרגל מהגז בנושא הזה. כן. של התקיפות. עכשיו...
הוא לענייננו.
אני ממה שאני יודע, ופרסמתי את זה כבר בתחילת השבוע, מעד אחר חג השבועות, בש"ס התקבלה החלטה כרגע לשבת על הגדר. לא תומכים לו בהרצוג, ולא במרים פרץ.
למה?
בשמעון שטרית, ובטח שלא יהודה גליק, ששם גם היה ספק מה עושים עם החתימות, אם הוא משיג את הרוב הדרוש. שס קיבלה החלטה שמי שמביא שמונה חתימות, יקבל את החתימות של שס. לא רוצים להיות המחרים, לא רוצים אלו שנותנים את ההתחלה. יש לכם את החתימות, אנחנו נסיע.
למה?
רק שנייה, כך עשו גם עם הרצוג, כך עשו עם מרים פרץ. עכשיו, לשאלתכם למה, אינני יודע למה התקבלה החלטה עקרונית.
האם אתה חושב ששס הייתה צריכה לתמוך במועמד מזרחי מול מועמד?
אני חושב שלעיתונאי העזתי נתת לדבר יותר. עכשיו,
יש פריבילגיות.
כן, הם מותקפים, מופצצים, אתה ברוך השם יושב...
גם העזתי מזרחים, מתחפש. עכשיו לשאלתכם, אני חושב שלשס, הייתה שיתוף פעולה, היה שיתוף פעולה מדהים עם בוז'י הרצוג. אנחנו זוכרים שאפילו הייתה אפשרות של תמיכה בבוז'י הרצוג, אם הוא היה משיג רוב להקמת ממשלה, היה דיבור לא חרם כמו שהיה יש על יאיר לפיד ועל נפתלי בנט כרגע. לכן יודעים שאפשר לעבוד איתו בשיתוף פעולה, יודעים שהוא לא, אתה יודע, מרוצים ממנו הרבה יותר ממה שמרוצים מרובי ריבלין, ואחרי מבחינת קשרי עבודה, יודעים שהסיכוי שבוז'י הרצוג גבוה מאוד, ורוצים לתת לו את התמיכה הזו. עכשיו, יש גם את מרים פרץ, כמו שאתה אומר, אישה מזרחית שאפשרה שהיא תגיע לתפקיד הזה. אבל כשמסתכלים על ניתוח פוליטי, ועם כל הכבוד בסוף יושבים שם פוליטיקאים שעושים ניתוח פוליטי, הניתוח פוליטי כרגע, נכון, נקודת המוצא שאנחנו מצאים בה היום, יום חמישי, בטח אתמול בערב עם הגשת המועמדות, בוז'י הרצוג בא לסיכויים הקבועים ביותר, כאילו אני מוכן...
סליחה שאני מתפרץ שוב לדבריך.
זה רצון הבוחרים.
אני לא, זה לא שאלתי על הסיכויים, שאלתי האם מבחינה הצהרתית, וזה אתה מסתובב כבר 5 דקות, האם הצהרתית ש"ס אמורה לתמוך במועמד מזרחי או לא, זה הכל.
לא. עכשיו אני עוד פעם, אני חושב שבסוף, בסופו של דבר ש"ס מסתכלת על העתיד. כשאני יכול לומר, הערכה שלי הבוקר כאן בשידור, אפשר לומר יחי הנשיא בוז'י הרצוג. זה כמעט לכולם ברור. השאלה, אם אתה יוצא לתמיכה הצהרתית, שאתה יודע שהסיכויים שלה כרגע קלושים במרים פרץ, אתה פוגע ביחסים שלך עם בוז'י הרצוג.
הבנתי.
זו המציאות, אני יכול לספר לכם רק שנייה. חברים,
אז על אותו משקל, אני מבין שעמדתך היא גם נגד ועדת חקירה.
רגע, רגע,
לא, כי זה על אותו משקל, זה בטח נגד ועדת, אתה בטח נגד ועדת חקירה.
לא, לא, אישי תומך, אישי תומך.
למה?
זה ככה זכור לי, הוא אמר את זה
כאן בשידור.
בוא נשמע.
כשאתה יודע שתמיכה במרים פרץ כרגע, שהסיכום שלה הם קלושים, תפגע בבוז'י הרצוג, אתה פוגע בעתיד שבשיתוף הפעולה העתידי בין ש"ס ובין הציבור החרדי לבין בוז'י הרצוג, לכן אתה לא גם...
איזה שיתוף פעולה? מה אנחנו צריכים אותו? מה?
לא, לא, לנשיא יש...
תקשיב, אין אדם שרוצה כמוני, אני מסיים משפט ואז תדברו רבע שעה, לא מפריע לכם בניגוד אליכם. אני, אין כמוני שרוצה באמת שיבחר, תיבחר מישהו מזרחי, מזרחית, לתפקיד נשיא המדינה. חושב שאני רוצה את זה, אבל אני גם מסתכל בפן הפוליטי, ובפן הפוליטי, אתה יודע שהסיכויים כרגע הם קלושים, ולכן אם אתה עושה, יוצא להצהרה כזו שהיא יותר פומבית ופחות מעשית, אתה פוגע לבוז'י הרצוג ופוגע ביחסים עם נשיא המדינה הבא.
אוי,
לכן
אוי.
אתה חושב כרגע על הגדר.
טוב, היחסים הדיפלומטיים ייפגעו.
חייבים לעבור לנושא הבא, מה עמדתכם? ועדת חקירה, כמו שהציבור החרד, כמו שהנציגים החרדים רוצים, או ועדת חקירה ממלכתית?
אני נגד ועדת חקירה ממלכתית, אני חושב שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אני חושב שזה אפס תועלת, באמת, רק למרוח את הנושא הזאת 2-3 כדרכן של ועדות חקירה, ולחפש איזה גולגולת.
למה, אבי, נשמע לך שניתן לבן אדם לחקור את עצמו? שר הפנים ימנה מישהו שהוא יחקור אותו? תגיד לי מה אתה רציני, למה זה הצעה? שר הפנים יביא נציג, שר הדתות יביא נציג, תגיד לי.
סליחה, רגע, והכנסת, וכשבית המשפט ימנה, נגיד שופט
עליון, כן, שזה ועדה חיצונית, לא תלויה באף אחד, לא חייבת לאף אחד שום דבר, היא יכולה להביא מסקנות. ועדת חקירה חיצונית.
אתה רואה שופט שבודק למה היועץ המשפטי הסכים לוותר על העלמה של כל השטח לפני כמה שנים והגיע להבנה שבית המשפט קיבל אותה? אתה רואה שופט שברצינות אומר שבית המשפט היה לו חלק בקשר הזה?
אני שומע שישי כהן זה באי נוחות, כן ישי?
מה זה אי נוחות? חובה, לא, אני לא אומר צריך, אלא חובה להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקירת אסון מירון. ואני רוצה במשפט אחד, ובבקשה לא להפריע לי במשפט, אני לא מעריך. א', אני יודע, כולנו, אני חושב שכל המאזינים, בטח המגישים באולפן, בטח אבי גרינצייג, מאמינים שמה שנגזר, נגזר. אבל, ופה אני משתמש גם בדברים של הגאון הרב בן ציון מוספי, מגדולי הפוסקים בציבור הספרדי. הוא אמר, יש חלוקה, אנחנו לא יודעים מה נגזר, מה גזרות שמיים, לא נכנסים למה שקורה שם, אנחנו לא מבינים בזה. אבל עושים הפרדה בין הרוחני לגשמי. וגם אם הייתה גזרה, זה לא פותר את אלו שאחראים למחדל הזה. ולכן צריכה לקום ועדה. בלתי תלויה, לא פוליטית, שתחקור. בוועדה הזו יישבו גם נציגים חרדים, יישבו שם נציגים של משטרה, של מקומות הקדושים, של משרדי ממשלה, בראשות שופט עליון.
יישבו כנחקרים, לא כחוקרים.
יישבו גם כנחקרים וגם כחוקרים.
אוקיי.
הוועדה הזאת תכלול גם אנשים חרדים, אני אומר את זה בוודאות. ולכן אתה רואה שגם הנציגים החרדים הורידו את ההתנגדות הפומבית שלהם לנושא, אני מאמין שמחו הקלעים עדיין הם מנסים למנוע על כך. הבוקר, דקות לפני שהמפיק התקשר לעלות לשידור, דיבר איתי, כתב לי קרוב אחד מבני המשפחות השכולות, אני מקריא לך את מה שהוא כותב לי, הוא אומר לי, אישי,
אנא אל תורידו את הרגל מהגז, תמשיכו להעלות את הנושא כל העת. חייבים ועדה חקירה ממלכתית שתחשוף את המחדלים שהובילו לאסון הנורא, אסור לאפשר לטיוח של החקירה הזו. לכן אני חושב שכן צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, חבל שזה מגיע מבני גנץ ויאיר לפיד, ואני אומר עוד משפט אחד. אני אומר את זה, אני יודע שלא כולם יאהבו את המשפט הבא שלי, אבל אני אומר את זה כי אני מאמין בזה. כל חבר כנסת חרדי, לא שלא יתנגד, אלא שלא יתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון, הוא לא מייצג את רוב ציבור הבוחרים שלו.
אני
הוא יורק על רוב המשפחות
והכולות. במילה, במילה, רב, אבי, אבי במילה, כן.
אני רוצה רגע להסביר את דעתי. יש הבדל בין העבר לבין העתיד. אם אתה בא לבדוק מה היו הכשלים, תקים ועדת חקירה, גם לא ועדת בדיקה,
זו גם עמדתי.
עדיף שיהיה ועדת חקירה של הכנסת, והיא תמצא את הכשלים בכל מקום.
לא, ברור, כמה שאומרים לציגים, אולי גם...
רגע, אבל אם אתה מדבר על פתרון לאבא, אז הפתרון ידוע, לא צריך ועדות, לא צריך חקירה, וועדת חקירה רק תתקע את זה לכמה שנים. צריך פשוט חוק, עכשיו, חוק שיפקיע את השטח הזה, ויעביר אותו לניהול המדינה, בדיוק כמו הכותל המערבי.
טוב, חברים, הדברים ברורים, חברים, אבי גרינץ, הגישה כהן, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. בנושא הנשיאות, לצערי לא הגענו לעמק השווה.
נשארנו שם גם.
כן, לא קיבלנו גם תשובה, אבל נדבר על זה בשבוע הבא, עוד שבועיים, נראה מי ינצח וכו'. עכשיו אי אפשר לבטר על האורחיים הקדוש.
בתקווה שעד התוכנית הבאה אנחנו, יש שקט ושלווה פה.
תמיד יש שקט ושלווה, ברוך השם. הרב צבי אריה אדלר, רב במדרשה החסידית הצעירים בביתר עילית, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
כמדי שבוע עם האורחיים הקדוש, תכניס אותנו לשבת באווירה.
אז היו כאלה שהיו אומרים שאחרי הלימוד של ליל שבועות אנשים מאוד מאוד עייפים והם הולכים לישון והם פשוט ישנים את ימיהם עד שהם שומעים את תקיעת השופר של חודש אלול ואז הם מתעוררים. אבל האור החיים הקדוש לא דוגל בזה והוא לא נותן לנו לעשות את זה והוא לוקח אותנו כבר השבוע, הוא נותן לנו תזכורת שהשבועות היה קבלת התורה ומכאן אנחנו רק מתקדמים. זה לא חלילה נקודת גמר אלא זה רק נקודת זינוק והתחלה. ולכן יש לנו השבוע בפרשת נשא, יש לנו את המניין של הנשיאים שמביאים את הקורבנות שלהם, וכמובן שבכל פעם שיש דברים בתורה שנמצאים לפי סדר, יש סדר מסוים, אפשר לראות גם חימונים את השבטים, גם הנשיאים, בכל פעם זה קצת אחרת, ויש המון המון רמזים וסודות בזה, ובואו ניגע באחד מהם. אנחנו קוראים ביום השני, קריב נתנאל בן צואב, נשיא יששכר, הוא מוציא את קורבנו. אחריו מגיע הנשיא לבני זבולון, עכשיו זה אומר ברשני, אומר אורחי מיד, כי אנחנו רואים שמגיעים שבט יששכר ושבט זבולון למשל מגיעים לפני שבט ראובן אפילו, קודמים לשבט ראובן שזה ודאי לא לפי הסדר, אז ודאי שזה בא לרמוז לנו, מה זה בא לרמוז לנו, מה זה בא ללמד אותך, אומר אורחי עם הקדוש, קודם כל יש לנו את השאלה של, של הסדר, שזה לא לפי הסדר. דבר שני מדייק אורחי עם עוד דיוק, שאנחנו רואים כאן משהו מיוחד ביום השני, כתב יקיר לתנל בן צואר, נשיא יששכר, בדרך כלל כתוב ביום השלישי נשיא לבני כך, אבל את השם שלו. כאן מוזכר השם שלו אפילו לפני התשקיד שלו, לפני הנשיאות שלו. אז אומר הרחיים, כדרכו, הקדים שבט יששכר לצד להיותו בן תורה, הוא רם שבטו, וקדם ירובן הבכור. אז יש לנו פה את היסוד של הרחיים, כמובן הדבר הכי חשוב בעולם זו התורה, והאנשים הכי חשובים בעולם זה אלה שלומדים אותה ומקיימים אותה כהלכתה, מי שנקרא בן תורה, כן, נגיד במילה אחת מה זה בן תורה, בן תורה זה אומר מישהו שכביכול נולד מהתורה. מישהו שמסתכלים אליו ורואים, הוא הבן של התורה, הוא נוהג לפי מה שכתוב בתורה, הוא מקיים את כל מצוות התורה כראוי. אז אומר לנו הרחיים הקדוש, אותו אחד, יששכר, שהוא בן תורה, הוא מגיע אפילו לפני הבכור, הוא מקבל את הכבוד להיות ממש בהתחלה. ולא זו בלבד, לא רק אפילו זה שלומד את התורה, אלא גם זה שמקיים את זה, יחד איתו מי שמקיים את התורה, מי שעוזר לו, זבולון המחזיק בידו ללמוד, כמו שכתוב, שמח זבולון מצאתך ויששכר בו עליך. אז לכן, שתיהם נמצאים אפילו ברשימה לפני שבט ראובן, שהוא ודאי הרבה יותר גדול מהם. ואז מוסיף הרוחיים ומסביר גם את השאלה השנייה, מדוע כתוב כאן נתנאל בן צואר נשיא יששכר, ולא כתוב נשיא יששכר נתנאל בן צואר, מכיוון שאצלו הכבוד הוא לא הנשיאות, הכבוד הוא השם שלו, החשיבות היא זה שהוא בן תורה, זה מגיע אפילו לפני התפקיד הרם והניסה של נשיא, כמה שגבוה התפקיד של נשיא, אבל בן תורה זה הרבה יותר גבוה מזה. וכאן הולך האור החיים ואומר לנו עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שחשוב לכולנו לזכור. לפעמים יש בן אדם שבאמת שלא זכה להיות בן תורה כמו שהוא רצה להיות, או שזכה והוא חושב שהוא לא, וכולי. אז אמר לו החיים הקדוש, גם אליאב בן חילון, נקרא בן חילון, למה נשיא זבולון? למרות שהוא חושב שהוא עוסק בעסקי חולין, הוא יצא לסחור ולמכור ולקנות, לעסוק בפרפטי, אבל הוא עושה את זה כדי לתמוך באחיו, אז לכן, לך זה אולי נראה אומר אורחיים, שהוא עוסק בחולין של העולם הזה, אבל אף על פי כן, אבא דמלכה, הוא נקרא אבא של המלך, הוא זה שמעמיד את התורה וקיים את התורה, והשם יעזור שכולנו נזכה להיות גם יששכר, וגם לתמוך באחרים ולהיות זבולון.
אמן.
נזכה למגן וצינה, והשם ישמור עלינו כולנו.
אמן, תודה רבה.
הרב צבי אריה אדלר, שבת שלום ומבורך, תודה רבה.
תודה רבה לכם, שלום לכם
ולמאזינים. בוקר טוב. נודה גם לכם, המאזינים שהייתם איתנו בשעתיים האלה, תמשיכו להיות איתנו גם שבוע הבא וגם כאן במהלך כל התוכניות. תודה ינקל פרידמן.
תודה רבה, תודה לך.
תודה אביגד אלוביץ, מוטי קופפר ואסתי פלד, שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.